לקראת סוף פרק א', נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעבוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, שיהיה לו לחת רוח ויישוב הדעת למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. אולם ראוי שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, שיהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, עם קטן עם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, הם כל ענייני החומריות התלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרוב הזאת ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו, ומה שיכול לחשוב שהוא מניע לזה יברח ממנו כברוח מן האש. כעניין שנאמר דווקא נפשי אחריך ביתנך ימיניך, כיוון שבידו לעולם אינה לו התכלית הזה להשיג את הקרובה הזאת ומתון נפשו מכל בוניה ומפסידיה. אז אם כן, זה שהאדם נמצא בעולם הזה זה בעצם בשביל ההתקדמות. הקדוש ברוך הוא טוב לכל, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם לא בשביל להרע לנו ולא להפריע לנו, אלא בשביל שנוכל להתקדם. איך אפשר להתקדם בעולם? הוא כמה דברים. קודם כל, קיום מצוות. בזה שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מבררים לעצמנו ומחדדים כל הזמן את עולם הערכים שלנו. כל הזמן אנחנו מחדדים ומבררים את עולם הערכים באופן חיובי. כשאדם עומד בניסיון, בנקודה שנייה, אז הוא נדרש להתאמץ ולהקריב. כשאדם מקריב, זה יוצר שאיפות נפשית. כשאדם הוא מקריב למען משהו, מתאמץ מאוד למען משהו, אז זה יוצר שייכות, קשר נפשי. דבר שלישי, העולם הזה בא לעזור. איך הוא עוזר? כן, בזה שהאדם מצליח להשתמש במפגשים השונים במציאות כדי להתקדם מבחינה אישיותית, אז בעצם מפענח את תפקיד העולם. ולכן, כיוון שכך, ראוי שתהיה כל פנייתו לבורא. שימו לב להבדל, שבהתחלה הוא דיבר עיקר מציאות האדם בעולם. אחר כך הוא אומר, ראוי שתהיה פנייתו. זה שכתוב ראוי, זאת אומרת שזה לא חובה. כי הרמח"ל פה מסכם בתמצית הרבה מדרגות. צריך להבחין שיש מדרגות שהן חובה, ויש מדרגות שהן ראוי, אבל לא חובה. ראוי שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. זה מה שראוי, שבעת האדם מברר לעצמו מה הנושא שלי, בשביל מה אני פה בעולם. וזה על ידי בירור התכלית, שכולה להתקרב אליו יתברך. איך מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא? עיקר ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא נעשית על ידי העובדה שאדם מפסיק לחשוב מה אני מקבל. כשאדם בא לעולם בצורת החשיבה שלו מה אני מקבל, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, או כמו שהוא קורא אליו, אליו יתברך, מה שמאפיין אותו זה הברכה. אליו ברך, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא בעיקר עסוק בלברך, לתת, להעניק, ברכה. הוא לא עסוק הקדוש ברוך הוא בלקבל. הקדוש ברוך הוא לא מקבל דבר. אי אפשר גם להעניק לו דבר. ריבונו של עולם, הקדוש, מה זה קדוש? מה זה קדושה? קדושה, הכוונה ברוך. כן, קדוש או קרבת אלוקים, קרבה לקודש, פירושה קרבה לתכונה הזאת שנקראת ברכה. איך מתקרבים לתכונה הזאת שנקראת ברכה יותר ויותר? אז יש פה שתי דרכים, שני דברים שמשלמים. אחד, זה לשבור את המחיצות. מה זה המחיצה? המחיצה זה אותם מחשבות, אותם תודעות, אותם דברים שמסובבים לנו בראש, שבאנו לקבל. כל עוד מסתובב לנו בראש, המחשבות, הרגשות, הרצונות, השיקולים, מה אני מקבל, אז האדם בעצם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי אתה באת על העולם לחשוב מה אתה מקבל. הקדוש ברוך הוא בא לפה כדי לדעת מה לתת. נוצר פה חוסר פגישה, אתם לא נפגשים. אתם מדברים לא באותה שפה. אין תיאום ברצונות. לכן חשיבות ההתרחקות מהחומריות. למה אנחנו כל כך נזהרים מהעניין החומרי? כי המהות של החומר זה שהוא מקבל. זה המהות של החומר. המהות של כל החומריות זה אני מקבל. כמה קיבלתי? האם קיבלתי? קיבלתי יותר, קיבלתי פחות, לא קיבלתי מספיק. אני רוצה יותר, רוצה לקבל גם את זה וגם את זה. כל מיני דברים אני רוצה לקבל. התודעה הזאת של האדם שהוא צריך לקבל, הופכת אותו לחומר, כלומר, להיות ישות שהיא פחות נותנת, פחות מעניקה. כל מחשבה שכל רצון לקבל, באותו רגע אנחנו מתרחקים מהרצון לתת. זה לא מסתדר. ולכן אנחנו מתרחקים מהנטיות החומריות שהן עסוקות ברצון של האדם לקבל. וככל שאנחנו ממעיטים, שוברים ברצון שלו, אז מתחזק הרצון החיובי. ומהו הרצון החיובי? הרצון לתת. הרצון לתת ולתת הרבה. זה נקרא להימשך אחריו יתברך. אחרי שורש הברך. כן, לרדוף אחר כך. כמה אפשר לתת יותר, להעניק יותר? איך אפשר להיות אדם, להפוך להיות בן אדם שיותר נותן, נותן לעולם, נותן, מעניק יותר ויותר עסוק בחסד, בנתינה, על ידי זה שהרצונות שלנו יותר גבוהים, יותר נחמדים. ככל שאנחנו יותר מתרחקים ממה החשבונות של מה קיבלתי, אני יכול לתת יותר. ולכן זה קשור למידת החסד, שנקראת גם ימין, נכון? תמיד חסד זה נקרא ימין. ההליכה לימין זה מידת החסד. כמו שדוד אומר, דווקא נפשי אחריך, מה זאת אומרת? ביטעמך ימינך. מה זה ימין? מה הפירוש הנתינה? ימין, ימין, הרצון להעניק, הרצון לתת. שמאל זה הרצון לקבל חומר, ימין הרצון לתת, להעניק חסדים, חסדים, בלי גבולות, כמה שיותר, זה הדבקות. זאת אומרת, דוד, זה הדבקות שלי והקדוש ברוך הוא, בי תמך ימיניך. אני יותר ויותר שייך לבחינה הזאת שנקראת ימין. איך? על ידי שאני בורח, אומר דוד, מהנטיות החומרות, מה שלה ואני מקבל. כביעתו לעולם אינה על התכלית הזה. זה נקרא קורבה. איך? מלטון נפשו. צריך לברוח כמה שיותר מהצורת חשיבה, פילוסופיית החיים, תרבות, זרימה כזאת שהנושא העיקרי הוא מה אני מקבל, מה אני מרוויח. קצת מזה. לא באנו בשביל זה לעולם, באנו להתדבק מלוקיו של הקדוש ברוך הוא, באנו להתקרב אליו, באנו להיות בני אדם. וזה הבדל הגדול בין בן אדם לבין יצורך. ההבדל התהומי בין האדם לבין שאר היצורים הוא בדיוק בשאלה הזאת. שאר היצורים לא יודעים מה זה לתת, וזה מה שמבדיל את האדם מן הבן. זה שאדם מקבל לחם במקום חיטה, זה לא מהות. אז הכבש אוכל חיטה, אתה אוכל חיטה שסומן על החמניה. זה לא הבדל מהותי בין האדם לבין הבן. אתה יש הבדל מהותי, ממש הפוך. אותה רדה מן הבהמה, באמת, הבהמה לא יודעת מה זה לתת. אין בעולם הבהמות פסק שנקרא נתינה. ולכן הימין, כן, ביטעמך ימיניך, אומר דוד, הימין נבחן, זה בעצם המהות האדם, כן, זה כמו שהוא כותב כאן, עיקר מציאות האדם, בשביל זה האדם בא לעולם, ביעתו של האדם לעולם, ובשביל זה. ביעת שאר היצורים זה לדבר אחר, ביעת האדם לעולם, של ליצור קרבת אלוקים, להתדבק לבורא, כן.
בעלי חיים כן מעניקים לילדים
שלהם. זה אינסטינקט, זה לא שהם באמת מעניקים לילדים שלהם, זה אינסטינקט לגמרי. זה לא שהם נותנים כמציעים לתת לילדים אחרי, שהילדים שלהם גדלים, והם מפסיקים לנות, זה הם כבר לא נותן להם כלום. יותר מזה, יש חיות, למשל, שהן נותנות גם למישהו שלא ילד שלהם, בתוך ה... לא שמות לב. הן נותנות... מי שנמצא על אדם, אנחנו לא כלום. אנחנו יודעים שיש חיות אפילו שאוכלות את הילדים שלהם. הרבה, יש הרבה חיות, תופעה כזאת, של חיות שאוכלות את הילדים שלהם. זאת אומרת שזה לא הרצון, אינסטינקט, עובדה והוכחה נוספת. אם יש רצון נתינה, היה אמור להתפשט. לא רק על הילדים. אנחנו רואים שזה לא מתרחב, כן? אין התרחבות, זה לא מתרחב מעבר. זה נשאר רק בגזרה הצרה הזאת שהן מזהות בילדים את עצמם, ההמשך הקיומי שלהם. אבל לא מצאנו חיות שנהגות בנדיבות או בסלחנות, בביטור, אחד על השנייה. נכון? תלך ליד פח זבל, פחים מדי פעם, ותראה חתולים. תקל עליהם ככה מדי פעם, האם יש חתול שמוותר לשני? אומר לו, אתה הראשון, לא, אתה הראשון, אתה הולך, אתה הראשון, בבקשה. ושנגיד יש איזה אוכל, והם לא רבים על אוכל. אומר לו, סליחה, אתה צודק, אני אכלתי מספיק היום, תיקח אתה. או שחתול אכל מחלק. מה, חתול מחלק, אין דבר לא יקרה. אין בכל הטבע לא יקרה. זה האדם, זה מותר האדם. מותר האדם, זה נקרא ימין. כן, ולכן, המהות של האדם זה להתרחק, להתרחק כל כך הרבה מהחומריות, מהנטייה הזאת לקבל, כי זה הפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טוב, משפיע, והאדם שרוצה להידבק בו צריך להתרחק, לשמור על נפשו. זה הנושא השלב אנחנו נכנסים, זה המידה הראשונה, שהאדם צריך לשמור על הנפש האנושית. שמור עליה. אין לך נפש עם נטיית ימין, צלם אלוקים צריך לשמור עליה, לא לקלקל אותה. לא להפוך אותה, אם תהפוך אותה לחומרית, אתה מקלקל את הזהות האנושית שלך. וזה הנושא הראשון שלנו, מידת הזהירות, איך לשמור על הנפש האנושית שהיא לא תידרדר, שבעצם היא האנושיות של הנהלת, היא מחיקת. כן.
למה זה רק ראוי?
לא, ראוי הכוונה. ראוי שלא יש שום תכלית אלא רק זה, זה ראוי. זה חסיד, מידת החסידות זה ראוי, זה מעלה. אבל לשמור על האדם שלא יהיה חומרי, זה לא ראוי, זה חומר. אז להיות אדם שכל מה שהוא רוצה בחיים זה רק חסידות, רק חסד זה מדרגה גבוהה. אבל להיזהר שהחומריות לא תשתלט לי על החיים, זה מדרגה בסיסית מחויבת לכל אחד. כי זה עושה, זה נקרא אדם. אם אדם לא שם לב לזה, זאת אומרת שהוא לא בן אדם. הוא מחק את אישיותו האנושית. אישיותו האנושית נמחתה בטבע, הפך להיות חלק מהטבע, במובן הלא טוב של המילה חלק מהטבע, ואת איפה האדם? לא רואה פה בן אדם. לפני, בחופש, הלכתי עם הילדים לגן חיות. והיה שם, יש שם רכבת כזאת שלוקחת את הילדים ממקום למקום, והיה המון המון ילדים שנדחפו, ואף אחד לא ויתר אחד לשני. והייתה שם אישה מטעם הגן חיות שהיא אחראית לסדר את העניינים, אז היא צעקה, אני מבקשת לעמוד בתור, אנחנו לא חיות. זה היה משפט מאוד חשוב, באמצע גן חיות להגיד את המשפט הזה, שאנחנו לא חיות. אז היא רואה כל היום אחרת, היא רואה, מבינה, צריכים לשים לב להבדל, אחרת זה מביך מאוד, שזה אותו דבר, אין הבדל. אז תעמדו אותו, תיכנסו בצורה נכונית. כן.
גם בלימוד תורה צריכים להיות בתפיסה הזאת?
כן, בעיקר בלימוד תורה. כן. זאת אומרת שתורה היא צריכה להיות מלאה חסדים. תורת חסד, לא לשם. נכון? שהתורה צריכה להיות תורת חסד. הכל צריך להיות ככה, תורה יותר ויותר חסד. זה אמור, זה תורה לשמה. תורה לשמה נקרא תורה חסד. שלא לשמה, זה נקרא שמאל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ימינה, תורה לשמה. לא לשמה, שמאלה. עושר וכבוד. אחר שידענו להתבהר אצלנו למיטת הכלל הזה, כיוון שאנחנו מבינים את הכלל הזה, אז צריך לדעת איך להגיע לשם, איך יוצרים אנשים כאלו. צריך לחקור על כל הפרטים, המדרגות, מתחילת דבר ועד סופו, כמו שסידר רבי פנחס בן יאיר, דיברנו כבר על אישיותו, נכון? בסוף ההקדמה, לא לרשות מה שקורא פתאום זה נעיל, במאמר, הזהירות, ריזות, נקיות, רשות טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. ביאור מידת הזהירות. הנה עניין הזהירות הוא, שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן לפקח על מעשיו ודרכיו הטובים לו, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך למהלך הרגלו כי עבר באחל. אז מה זה זהירות? זהירות הכוונה לשמור על הנפש שלך. יש לך נפש אנושית. עם זהות אנושית, שהיא בדיוק ההבדל בין האדם לבין החיים, החיות. ואדם צריך לשים לב לא שהנפש האנושית שלו לא תימחק, לא תלך לאיבוד. אם האדם לא שם לב, אז הוא מאבד את עצמו לדעת, זה התאבדות. התאבדות במובן הנפשי, האישיותי. דבר לא יעלה על הדעת. מי מאיתנו רוצה להתאבד? זה דבר שהשכל לחייבר, זה דבר, לא צריך שזה תורה. התורה מביאה לי בזה, אבל הרמח"ל כדרכו בכל הספר, יסביר כל דבר על דרך שכל. השכל מחייב את הזהירות. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל עצמו לברוח מעבדו נשמתו, איך ייתכן שירצה להענים אליו מהצלתו? מה אתה? אתה לא שם לב לשמור על אישיותך? אין לה פחיתות, תבלות, רואה מזה. הרי באופן מאוד מתבקש, כל אדם שומר על גופו. זה דבר כל כך הגיוני, שאני מצופה מכל בן אדם, באופן מאוד סביר, בסיסי, שאדם יתמור על הגוף שלו. אדם לא עושה דברים שהם פוגעים בגוף, לא מזניח את הגוף שלו שיעבור עליו, יתקלקל. אותו דבר, יש לך אישיות, תשמור עליה. תשמור עליה, תשמור על עצמך. כמו שאדם הולך בכביש, תשמור על עצמך. שלא תדרסו אותך. תשמור על עצמך, לא להידרס, לא לתת לנפש האנושית להידרס. זה כל כך טבעי להיות זהיר, רמח"ל, שאפילו אפשר ללמוד זה מעולם אחד. התחברנו לעולם אחד, כן.
ועד הזהירות
נתפסת
למשהו פיזי, או שזה גם סכנה רוחנית?
אנחנו מדברים על סכנה רוחנית. סכנה ראשית, זה זהירות. מה הבעיה? הבעיה שכשאומרים לאנשים זהירות, אז לפעמים חושבים זהירות הכוונה ללכת נגד הטבע. כאילו אני באופן טבעי רוצה משהו מסוים, אתה אומר לי תיזהר. לכן הרמח"ל מסביר שלא, שזהירות זה לא דבר לא טבעי. זהירות זה בעצם הכי הגיוני, הכי מתבקש. הראיה, שגם בטבע, גם החיות, יש בהם זהירות. טוב, זה הרמה הכי הכי נמוכה של בן אדם. רק גם בטבע יש זהירות. אמנם לא זהירות בתחום הנפשי, אבל זהירות, איפה מצאנו זהירות? בתחום הטבעי. העושה כן, מי שלא זהיר, הוא פחות מהבהמות ומהחיות. כי בטבעם לשמור את עצמם, ואם הם פרחו באנוסו, מכל מה שירה להם מזיק להם. זאת אומרת, שצריכים לבאר שזהירות זה לא משהו שנגד החיים. בעלי חיים, הזהירות שלהם לא מפריעה להם בחיים. כשבעלי חיים מתנהגים בזהירות, זה לא הכוונה שהם מבוהלים ומפחדים. זה לא נכון, בעלי חיים בטבע לא מתנהגים ככה. אלא ההגדרה של בעלי חיים זה שהם מאוד ערניים. הם מאוד ערניים. בעל חיים, גם כשהוא, נגיד, יושב ואוכל, תמיד האוזניים שלו בקשב. וחוש הריח שלו בקשב. זאת אומרת, תוך כדי זה שהוא הולך, אפשר לראות צבי הולך, אבל כל הזמן הוא בערנות, בדריכות. זאת אומרת שזהירות זה לא לעצור את החיים, להפוך. זהירות הכוונה חיים מאוד מאוד ערניים, חיים מאוד מאוד נוכחים. אדם שנמצא בדריכות מאוד גבוהה, בערנות מאוד גבוהה, הוא חי. הוא לא עצר את החיים, ההפך. הוא מאוד נותן לחיים להתבטא. אדרבה, מי שמבטא את החיים שלו, הוא מאוד ערני לשמור על חייו. זה חלק מהערנות שהחיים יישמרו. וכמו שיש ערנות בתחום הפיזי, אדם שנוהג, אנחנו מצפים מאוד ערני. מה הכוונה? אל תנהג, תהיה הססן, תפחד, לא. אף אחד לא רוצה לומר לנהג, תפחד, תהיה אססן, חסר ביטחון עצמי, תעצור כל שנייה, כל רגע תעצור, זה לא הכוון. תנהג, תיסע, בערנות. ערנות, קודם, תשומת לב, תהיה מודע. תהיה ערני, זה דבר פריך, זה דבר נכון. אותו דבר בתחום האישיותי. תחיה. לא אמרנו לעצור את החיים. תחיה. אדרבה, תהיה ערני לחיים האנושיים שלך, כיוון שיש לך חיים אנושיים, אתה רוצה לחיות אותם, מעולה. תחיה את הממד האנושי שלך, את מותר האדם מן הבהמה, ותהיה ערני מאוד מאוד שהממד האנושי יבוא לידי ביטוי ולא ייפגל ולא יארס ולא יתקלקל. אם האדם לא ערני לעולמו האנושי, הוא בעצם באיזשהו מקום יותר גרוע מאחריות. כי החיות ערניות לעצמם. כן? ההולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו הוראה, הוא לא שם לב, לא ערני, הוא כסומה. ההולך, השפת הנער, שוגע, סכנתו עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כן, אז לכן אנחנו בעצם באופן טבעי, כן, זה מתבקש, זה הגיוני, והקומה הכי ראשונית, הכי מתבקשת מהאדם, תהיה ערני. כן, אדם הולך לטייל. אז אנחנו אומרים לו שאם תהיה ערני, אתה תרוויח יותר. הטיול שלך יהיה טיול הרבה יותר משמעותי. אם תהיה ערני, אז אתה תראה כל מיני צמחים וכל מיני בעלי חיים, ותראה כל מיני תופעות טבע. אבל אם תלך בטיול ולא תהיה ערני, המפסיד הראשי זה האישיות שלך. עשית את הטיול. אני אשאל אותך, האם ראית צמחים? ראית חיות? לא. למה לא היית ערני? הלכת סתם ולא שמת לב. מי הפסיד? האישיות שלך הפסיד. אדם שהולך בעולם והוא לא ערני, אז מי שמפסיד זה האישיות שלו. אדם ערני, הוא שם לב מה קורה. אז האישיות שלו מתפתחת. הוא שם לב מה קורה עליו. הדבר הכי טבעי, להיות לשים לב מה קורה לאישיות שלך. מה קורה לרצונות שלך, לרגשות שלך, מה קורה למחשבות שלך, לשאיפות, מה קורה לך. זאת זהירות, ערנות כמובן. למה אנשים לא זהירים? זאת השאלה שצריך להבין. אבל לכאורה זהירות זה הדבר הכי מתבקש. איך קורית התופעה שאנשים הם לא זהירים? אומרים רמח"ל שחסרון השמירה בתנאי עיוורון, בין אם זה עיוורון טבעי, בין אם זה עיוורון רצוני, כלומר, סתימת עיניים בגרה וחפץ אחד. זאת אומרת, זה לא משנה אם לא שמתי לב, או שרציתי לא לשים לב, בסוף הגעת לאותה תוצאה, והשאלה המרכזית, למה? למה בני אדם לא שמים לב למה שקורה לאישיות שלהם? זה לא הגיוני. ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו. ירמיה אומר, אני לא מבין למה זה ככה. היותם נגועים בנגע העמידה הזאת. מעלימים עיניהם ממעשיהם. בלי שישימו לב לראות, מה אתה לא שם לב לחיים שלך? לעשות, לעזב. אומר ירמיה, אני לא יכול להבין את התופעה. כשאני מסתכל על התופעה הזאת, מה שאני רואה לנגד עיניי, אני רואה שאין איש ניחם על רעתו למור מעשיתי, כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחם. אומר ירמיה, אדם שהוא לא זהיר ולא ערני, זה כמו סוס שוטף במלחמה. למה ירמיה מביא את הדימוי הזה של סוס שוטף במלחמה? סוס, כמו כל חיה אחרת, הוא לא רוצה להיות במלחמה. סוס בטבע, תבוא אל סוס ותפנה לו פגיון או חרב, הוא ילך, הוא יברח, הוא לא רוצה להיות, הוא לא רוצה להיות, הוא מפחד. אתה מראה על סוס עם שוט, עם כידון, עם משהו, הוא הולך. אז איך היו לוקחים סוסים לקרב? הרי הסוסים ישר יברחו. הטבע של סוס זה לברוח בשדה הקרב. יש פיצוצים, אש, זורקים חיצים, הוא ישר בורח. מה, למה הוא נכנס לשם? אלא היו שיטות. כל הדורות היו שיטות מאוד מאוד אכזריות, שהיו בעצם משגעים את הסוסים. מה השיטות איך לשגע אותם? לגרום להם טירוף. וככה הם היו נכנסים לתוך הקרב בטירוף נגד הטבע שלהם. למשל, היו דוקרים את הסוסים, כל הזמן מכאיבים להם, היו מבהילים אותם, היו נותנים להם לשתות כל מיני דברים, נותנים לשתות לסוסים כל מיני דברים, היו עושים, יוצרים רעש, כל מיני דברים שיוצרים טירוף לסוסים, והם מתנהגים בצורה לא טבעית נגד הטבע שלהם, נכנסים לקרב. אומר ירמיה, כשאני רואה בן אדם שהוא לא מתבונן, זה מהלך לא טבעי, זה טירוף, זה שיגעון, זה נגד הטבע, זה נגד ההיגיון, זה כמו סוס שנכנס לשדה הקרב. למה אתה עושה את זה? זה נגד האינסטינקטים שלך. אומר ירמיה, ככה אני רואה, זה הפרשנות, זה המשמעות של מה שאני רואה. אנשים שמתנהגים בחוסר זהירות לאישיות שלו, זה כמו סוס במלחמה. רודפים, הולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, ולא שמים לב, לא מניחים זמן לעצמם, לבדוק את האישיות שלהם, מה קורה לי, מה עובר עליהם, לדקדק על המעשים, על הדרכים, לשים לב, אני בדרך האחרונה, האישיות שלי מתפתחת, לא מתפתחת, הולכת אחורה, הולכת קדימה. נמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. וזה דבר לא הגיוני, והשאלה שוב המרכזית של הפרק הזה, איך זה קורה? איך קורית התופעה הזאת שבני אדם לא זהירים? זה נגד ההיגיון, זה נגד הטבע. למה שיעשו את זה? אומר הרמח"ל שבשביל להבין את התופעה הזאת של חוסר הזהירות, למה הזהירות היא לא דבר מתבקש? אנחנו צריכים לפתוח סוגיה מאוד יסודית, מאוד בסיסית בעולם המוסר ובספר הזה בפרט. האמת, אומר הרמח"ל, שזו אחת התקבולות של היצר הרע. אז הנה עכשיו הגיע הזמן שאנחנו ניפגש למושג הזה שנקרא יצר הרע. יצר הרע זה בעצם מה שמפריע לנו או גורם לנו להתנהג בצורה לא הגיונית, לא שפויה, מטורפת, תשואה שהיא הפוך מכל המתבקש. היצר הרע יש לו עורמה, הוא מכביד עבודתו בתמידות על להיות בני אדם. מי זה היצר הרע? מה זה היצר הרע הזה? ומה הוא עושה? בהמשך המשפטים, זה הוא ממש מייחס ליצר הרע הזה ארמומיות, הוא כותב שיש לו עצת פרעו, כותב בהמשך היצר רע, איש מלחמה מלומד בארמינות. זו כמה פעמים על הביטוי הזה שיש לו עורמה ליצר רע. מי זה היצר רע? יש לו כזאת עורמה, תחכום, מה זה? כן, היצר רע, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, זה בעצם הנטייה של האדם לקבל. הנטייה של האדם לקבל היא הפוך מהאישיות. האישיות של האדם, באמת, מה זה אישיות אנושית? אמרנו, מותר האדם מן הבהמה. מה זה להיות בן אדם? זה לתת, זה לוותר, זה להתחשב. כמו שאומרים על מישהו שהוא מאוד אנושי. זאת אומרת שהוא מאוד אנושי, שהוא יודע להעניק ולוותר, והוא לא נלחם על שטויות, הוא יודע להתגבר על התאוות שלו. אומרים על מישהו שהוא לא בן אדם, מה זאת אומרת שהוא לא בן אדם? יכול להיות שיש לו IQ מאוד גבוה, יכול להיות שהוא גאון, אבל הוא לא בן אדם. מה זאת אומרת לא בן אדם? הוא לא יודע לוותר, הוא לא יודע לתת, הוא אנוכי, הוא רק חושב על עצמו. זה נקרא רק לרצות לקבל. היצר הרע, הרצון להיות עסוק רק בלקבל, והוא נמצא בקרבנו. למה הוא נמצא בקרבנו? כי כשאנחנו תינוקות, זה מה שיש לנו. כשהתינוק נולד, אז אנחנו אומרים שיצר הרע משעה שננער ממאי אמו. ברגע שהאדם נולד, מיד יש לו יצר רע. למה? הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו ברא אותנו בשלבים הראשונים של הילדות מלאים מלאים ברצון לקבל, כי אחרת לא היינו מצליחים להתקיים. נדמיין לעצמנו תינוק בן חודש שמאוד מאוד רעב בשתיים בלילה. מאוד 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 רעב. זה חשוב לו. אם הוא לא יאכל, זה ישפיע על כל הצמיחה שלו, כל הגדילה שלו בסכנה. והוא, התינוק הזה, אבל זה לא יפה להעיר את אמא שלי בשתיים בלילה. כל כך לא מוסרי ולא מתחשב. אני צריך קצת לוותר ולחשוב גם על אמא שלי שהיא עייפה. ואני אתגבר ואני לא אבכה ולא אקרא לה. אז התינוק הזה, אם הוא יהיה לו מחשבות כאלו של חסד ושל ויתור, אז יהיה לו טוב, הוא לא יגדל, הוא לא יצמח. לכן, בשלבים הראשונים של החיים, הקדוש ברוך הוא חיזק מאוד מאוד באדם את הנטייה לקבל. תינוק, אם לא, מביאים לו מיד אוכל, הוא בוכה. ולא רק שהוא בוכה, הוא צורח. עד שאתה חייב לקום מהמיטה, אין לך ברירה. זאת אומרת שהוא רוצה לקבל, ואין מה לעשות, לא תצליח לעצור את זה. זה חסד אלוקי עצום. הקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול, שתינוק בן יומו, הוא רוצה לקבל, והוא לא מוכן לוותר על זה. הוא לא מוכן לוותר. אחר כך, גם אחרי שילדים קצת גדילים, לא מוכנים לוותר. כמו שאלים לי של, יש נגיד חפיסת שוקולד, ומחלקים, אז אף ילד לא מוכן לוותר. להגיד, לא, אני לא נורא. אין, אני הוא קיבל, אני לא קיבלתי, למה הוא גם? לא מוכנים לוותר. רוצה לקבל. נכון, ברור השם. כי בילדות הוא מאוד חלש. התינוק או הילד הקטן הוא חלש. הוא לא יכול להרשות את עצמו לוותר. הוא לא יכול להרשות את עצמו לתת ולהעניק. זה יפגע בו. הוא במצב מאוד חלש. לכן, בשלבים הראשונים של החיים, הרצון לקבל בלי לתת, בלי לוותר, כובש אותנו. אנחנו עוברים את הילדות ככה. אלא מה? שאחר כך צריך לגדול ולהיפגש עם הזהות האנושית. בגיל 13-14 צריך להתחיל להיפגש עם העיקר, עם האדם, עם הזהות האנושית, שיש לה אידיאלים ומידות טובות, ויכולת להתגבר ולהעניק לזולת ולהתחשב. אבל זאת בעיה, כי כבר התרגלנו המון שנים מילדות לקבל. לכן נוצר קושי. מצד האישיות של האדם, המהות של האישיות של האדם, זה לתת. להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות כמוהו, תהיה ברכה. אבל כל הילדות, הקדוש ברוך הוא בנה בנו אינסטינקט של רצון לקבל. אז לכן כשאנחנו מתחילים לשים לב לאישיות שלנו, אנחנו נמצאים בהתמודדות. וההתמודדות הזאת היא קשה. לצאת מהילדותי. היצר הרע זה הכוח הילדותי שלא מוכן לוותר על הרצון לקבל. וכשהוא רואה שיש באדם נטייה אידיאליסטית של ויתור ונתינה וחסד וטוב וקצת תוכל להסתלק מה קיבלתי, מה הרווחתי, הוא נאבק. הילדות, הילדותיות נאבקת.
אז למה יש הורים שאומרים לילד תוותר? תוותר?
להיזהר מאוד 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 שאומרים לילד לוותר. מאוד להיזהר. זה יכול להיות הרסני. ממש. צריך מאוד מאוד. בזהירות רבה מאוד. אם ילד מוותר, אומרים לו תודה, אבל ילד שצריך מאוד להיזהר, לא להפעיל לחץ ילד לוותר, כי זה נגד הטבע שלו. הוא עכשיו צריך לקבל.
חפיזת שוקולד?
כן. כי אם הוא לא ילחם על החפיסת שוקולד שהוא קיבל והוא לא קיבל ואני לא קיבלתי, זה נגד כל הגדילה שלו, הוא צריך לגדול עכשיו, הוא צריך לקבל. אם הוא לא יקבל, הוא בסכנה. הוא לא בסכנה, הוא לא יודע להסתדר, הוא לא יכול להסתדר לבד. אם הוא יותר ויותר, אז הוא בסכנה. אין לו את היכולת של אדם מבוגר לשקלל, נכון, אין לו, הוא לא בשל את זה. היצר הטוב אומר לגמרא, ניתן לאדם רק בגיל 13. רק אז יש לו יצר הטוב. אנחנו יכולים לעשות לו תרגילים מדי פעם, תרגילים, תרגיל קטן, לעודד אותו, אבל בתור דרישה, אין דרישה. אפשר להגיד יש הכוח, כל הכבוד, זה יפה, אבל לדרוש, זה פשע. למה זה פשע? כי אין לו את הכלים, אין לו יצר טוב, הוא לא אידיאליסט די. עד 13, אנחנו לא יכולים לדרוש דרישה.
אם יש אבא, נגיד שהוא נותן לילד שלו ממתק, הוא רוצה לעשות שהוא יתחלק בין האחים, אז מה, אז כאילו, הוא לא יבקש את זה ממנו, ייתן לו ממתק והילד יאכל את זה לבד?
אבל בשביל להגיד לילד תחלק לאחים, אתה צריך לתת לו תחושה שהוא קיבל כמו כולם. אבל אם הוא ברור לו שהוא לא קיבל כמו כולם, אתה לא יכול לגלול את זה.
קיבל כמו כולם?
זה רמיסת האישיות שלו.
אוקיי, אז אני נותן לו שיקבל כמו כולם, אבל אני משתף אותו שלא יהיה...
כן, אבל אז הוא מוכן, אז הוא מוכן. כי אז ברור לו שהוא קיבל כמו כולם, מוכן לחלק, בשמחה. כשברור לו שהוא גם מקבל כמו כולם, למה לא אכפת לו לחלק? כן, הוא לא... אבל להתחלק משלו זה מאוד קשה. אם הוא עושה את זה, כל הכבוד. אבל לדרוש, אני לא יכול לדרוש. לא יכול לדרוש לילד תוותר, לא יכול לדרוש ממנו. אני יכול להציע לו את האפשרות, אני יכול להגיד שאני מאוד מעריך את זה, אבל אני לא יכול לדרוש את זה. בסדר? זה ההבדל בין ילד אדם אחרי בר מצווה. אחרי בר מצווה יש לו יצר טוב, אני יכול להתחיל לדרוש. למה לדרוש? תבנה את האישיות שלך. אלא מה? שזה קשה. כי כבר 13 שנים היצר הרע שלט. לכן הרמח"ל יקרא לו מלך. למה הוא מלך? הוא היה לבד, היצר רע, היה לבד בעולם. והוא לא הכיר אף אחד אחר. אז זה מאוד קשה השלבים האלו, לצאת מהילדותיות אל בעניין האישיות זה שלב קשה. אנחנו עוד נרחיב בזה בעזרת השם, נעמיק עוד קצת. זה נקרא תחבולות היצר. תחבולות היצר הכוונה, הקושי לעבור מעמדת מקבל לעמדת נותן, למרות שהמהות של האדם זה לתת. אבל כיוון שהתרגלנו בילדות, אז קשה לנו להשתחרר מזה. והיצר הוא מייצג של הילדות, והוא יעשה הכל להמשיך להיות ילדים. לפעמים רואים בן אדם מבוגר שמתנהג כמו ילד קטן. אומרים, נכון? אומרים שמוכמח, אתה מתנהג כמו ילד קטן. אתה אינפנטילי, זאת אומרת שאתה... עסוק בזה שלך, בעניין שלך, ולא מוכן להתחלק ולוותר ולהבין שיש עוד דבשים. זה קטנוני, קטנוניות. טוב, בהצלחה.